אין כלום, כלום. בקיצור, אין על אברהם, על דוד גם אין כלום.
על מה אנחנו מדברים? סליחה, עוד פעם.
על ממצאים ארכיאולוגיים שתומכים? שתומכים ב... בתנך, במקרא? איך מתמודדים עם זה?
קודם כל, לפי מיטב ידיעתי, יש הרבה ממצאים ארכיאולוגיים שתומכים בתנך. צריך פשוט לבדוק ולחפש אותם. כי מה שקורה, מה הבעיה היא? השאלה איך אתה מחפש? יש מה שחיפוש מגמתי. אז אנשים תמיד יבואו ויפיעו לך הוכחות הפוכות. זה כמו שדיברנו על זה פעם, על קריאת ים סוף. אז ישנו מחקר חוקר שכתב, בלי שום בושה. מה, מה זה הקריאת ים סוף? משה רבנו היה, ידע מתי יהיה גאות בשפל, והיה שם איזה שונית בתוך, בתוך הים, והוא כיוון בדיוק שבזמן שהשפל, השונית התגלתה, עם ישראל עבר, ואז כשהם עברו והמצרים הגיעו, הים חזר. ועוד פעם, הוא כותב את זה בצורה מדעית, פרופסור ושמות וזה, אז בן אדם תמים קורא את הדברים האלה, אוכל את זה. עכשיו, מישהו שאל אותו, אז מה קרה לשונית הזאת?
מה קרה?
אתה בא ואומר, נעלמה. אז במילים אחרות, תבין, עכשיו, תבין כמה שהדבר אבסורדי, למה? משה רבינו ידע בדיוק מתי יהיה השפל. סליחה, הוא גם ידע מתי בדיוק המצרים יגיעו אליו לים. ואיך הוא כיוון בדיוק שעם ישראל יעברו, ובדיוק אז הים יחסה את המצרים. זאת אומרת, לספר סיפורים תמיד אפשר. היה גם אחד פרופסור, זה גם יוכל להם מדברים על משה רבינו, מה הוא אמר? הוא היה באיזה שבט באפריקה, ואז התגלה לו הסוד של משה רבינו. אומר משה רבינו, שהתורה מספרת לנו על הסנה, שבוער באש ולא הוקל, אומר, הסנה זה היה בעצם שיח, שברגע שעולה בו אש, הוא מפיק סם. והסם הזה גורם להזיות. אז משה רבינו ראה הזיות, ראה את השכינה, ראה, הכל היה הזיה. ואחר כך הוא מגיע לעם ישראל, וגם להם הוא מחלק מהזה, הוא אומר, אני הייתי בשבט אפריקאי, והדליקו אש ושמו שם כל מיני זה, ואז הריח התפשט באוויר, וכולם התחילו לראות כל מיני דברים והזיות. עכשיו, בן אדם תמים, רואה שם של פרופסור, אתה יודע, וואו, תשמעי, וואו, תראה, השקרנים לרמאים, כל הסיפורים של התנך, הכל בלוף אחד גדול.
אני מכיר אחד
שמוכר
את זה
במחיר טוב. כן, בדיוק, את החומר הזה. אז מישהו אמר, כנראה שהפרופסור זה עדיין נמצא כנראה בעזיות, כנראה שפעד כדי כך שהוא פשוט לא יודע אפילו מה הוא מדבר. כי הרי, אם נחשוב בהיגיון, זה שטות שאי אפשר אפילו לייחס אותה ברצינות, אבל מה הבעיה שלנו? זה כמו שפעם התווכח איתי מישהו, פיזיקאי, שמתפל אצלנו בית הכנסת, ואמרתי איזשהו משהו, ואז הוא בא והתחיל לזרוק לי נוסחאות, מה תשמע, תשמע. עד כאן, אין לי מה להתווכח איתך. אומר, מה זאת אומרת? מה, אתה לוקח את הדעה שלך? לא, אני לא לוקח את הדעה שלך. אני מאמין באמונה שלמה שמה שאני כרגע אמרתי בשם חז"ל, זו היה האמת לאמיתה, בה אני מאמין, ואני לא צריך להוכיח אותה. עכשיו, אתה בא אליי עם כל מיני נוסחות, עם כל הכבוד, אם אני הייתי ברמה שלך בפיזיקה, אז יכול להיות שיכולתי להתווכח איתך. אבל היות ואני לא ברמה שלך, אז תעשה לי טובה עם כל הכבוד, כל הנוסחות שלך לי לא שוות כלום. אתה יכול לזרוק לי כאן נוסחות, בתכלס, מאיפה אני יודע בכלל שהוא דובר אמת? אם אני לא מבין. אם שתי אנשים יושבים משתי צידי השולחן, אחד מדבר פרסית, והשני מדבר אנגלית. זה לא מבין פרסית, והוא לא מבין אנגלית. הם יכולים לתקשר? הוא לא יכולים לתקשר. אחד לא מבין את השפה של השני. האלף בעצם תקשורת. אותו דבר שאתה הבא, לך תסביר את תורת היחסיות לילד בן ארבע. אתה יכול? אותו דבר קבלה. יש אנשים שאתם לומדים קבלה יום אחד, כבר חושבים שהם קבליסטים. זה כמו שיש סיפור אמיתי של שתי רבנים גדולים, לא זוכר את השמות, יש לי בהם שמות, שהלכו, וזה גם זה, כבר כמה פעמים סיפרתי את זה. הם הלכו מתחת לפנס רחוב. ואז הוא אומר, תראה איזה יופי, שאנחנו מתרחקים מהפנס, יש לנו צל ארוך. כשאנחנו מתקרבים לפנס, הצל מתקצר. הוא אומר, זה ככה האור של התורה. כשבן אדם מקבל קצת אור מהתורה, הוא יש לו צל ארוך, הוא חושב, וואו, כמה אני יודע. לפי הצל שלו, כן? המציאות אתה לא יודע כלום. עכשיו, ככל שהוא מתקרב לאור, מה קורה? הצל מתקצר. הנה, אתה רואה? סתכל, הנה הצל שלי כאן, אני נלך מתחת לזה, הצל, תלך ותעמוד מתחת לפנס, אין צל בכלל. זאת אומרת, פתאום אתה מבין שאתה לא מבין כלום. אבל מה הבעיה? שאלה שנמצאים רחוק, חושבים שהם מחלקים סגולות, קמאות, מספרים, אתה לפעמים שומע תוכניות ברדיו, אני מתבייש, באמת, אני מתבייש לשמוע מה שמדברים שם. תדליק נר פה, תעשה את זה פה, תעשה... מאיפה השטויות האלה? ואנשים מאמינים לזה. אז חשוב להבין את זה, הכל שטויות במיץ עגבניות. אתם יודעים מה זה קבלה מעשית? אתם יודעים באיזה דרגות, מה זה, איזה דרגה צריך בשביל להגיע בכלל לקבלה מעשית? ואסור להשתמש בקבלה מעשית. זה לא משחקים. אבל מה, כל אחד זורק לך, וזה טוב לרייטינג, כשנדבר, הוא, תגיד את השם שלך, באיזה שעה נולדת, מה עשית, ומספר לסיפורים, ולפעמים אני רואה, עכשיו, אני לדעתי, חצי מזה מחור. זאת אומרת, גם זה ששומע וגם זה שמדבר, זה כבר מחור מראש, זה מתואם ביניהם. ואם לפעמים זה לא, אז אתה רואה איך שהוא, היא אומרת משהו, אז הוא, כן, כן, נכון, זה במקרה שזה וזה וזה. אתה היה לך איזה אהבה וזה, אומרת, לא, מה, לא הייתה לי שום אהבה. כן, אבל כנראה בפוטנציאל, תגיד, מה אתה? זה אנשים שיש לי יודעים לדבר, והם בלבלים את המוח. תראה, זה כמו שהיה אצלי אחד מקובל. אומר לי, אני אספר לך בדיחה של מקובלים. תראה, זה מקובל, זה מקובל, אני אספר לי בדיחה של מקובלים. אומר לי, למה קוברים את האנשים עם הפנים למעלה? אמרתי לו, למה? למה כל החיים הם הפנים למטה? איך אומרים? קופ אין דרד הריים. אז אומר, אתה שמעת עכשיו מה קורה? בא אליו איזה גרופי אחד, והוא קונה לו את הרהיטים בשביל המשרד. עכשיו, אני, אתה יודע, רואה את הדבר הזה, וזה בפנים אוכל לי את הלב. שמע, אני פרנס, מה אכפת לי? הוא בנם קונה, אבל הוא כמו גרופי שלו. עכשיו, מה הקטע כאן? תבין, אם אני בא ואומר, שאישה בהיריון, בן זכר. בסוד אני מספר לאחד מזה, סתם אני רוצה, זה נקבה. עכשיו, אם יוצא בן זכר, אתה רואה, אמרת לך בן זכר. אם יוצא, לא, אתה תשאל מה אמרתי לה.
כן.
היה ונקבה. עכשיו, זה אנשים שהם יודעים לשחק עם אנשים. עכשיו, מה קורה? אם אני בא עם בעיה מסוימת, אז באים לאותו אדם, נגיד, 1,000 איש. 990, בלה, שום דבר. 10 אנשים... הוא הצליח, למה? זה סבירות, סטטיסטיקה פשוטה. מתוך 100% 10, הצליח 5%, 2%, יכול לקרוא. אז מה עושים? לוקחים את ה-2% האלה, עושה נפלאות. איזה נפלאות? אלפי אנשים היו אצלך, ואיך שנכנסו ככה יצאו, ועוד יותר גרוע. אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. האמת היא האמת, ואי אפשר לסלף אותה. רק אנחנו מחפשים תמיד חיזוקים יש לנו את הצורך הזה, בן אדם במיוחד שיש לו צרות, אז הוא מחפש. אני אומר, 40 יום יגידו את הכך וכך וכך, 100 מקובלים יעמדו על הקבר של זה וזה, קבר רחל, אומר, מה זה הקשטויות? קוס ישועות, סמיכת הנחמות, מה זה הקשטויות האלה? אני פעם אחת, היה לי ככה, פשוט הרגיז אותי, זה אחד השידורים ברדיו, אז התקשרתי, אמרתי, תגידי לי, מה זה מדובר זה? לא, אל תשאל, אתה מקבל קופסה עם 50 קמאות, וכל מה שאתה, מה זאת אומרת? לפרנסה, לזה, לזה, נשמע מעניין. וכמה זה עולה? אומר, לא, זה לא עולה, זה אתה תורם. מה זה לא עולה? אני יכול לקבל את זה בחינם? לא, לא, זה אתה תורם, למה אני תורם? ישיבת זוכמיר. זוכמיר? אני זוכמר עצמה, אני לא צריך זוכ אותה, אני זוכ את עצמי, מה אני... אבל מה הקטע? הקטע שאנשים אוכלים את הדבר, אז מה זה חבילה של סגולות? אני פעם אמרתי למישהו, כל כך הרבה סגולות מוכרים, שכל עם ישראל היו צריכים להיות כל אחד 20 ילדים, והיה צריך למיליארדר, והיה צריך להיות בריא ב-100%, אבל אני לא רואה את זה. במציאות יש עדיין מחלות, יש עדיין עקרות, יש עדיין בעיות, אז איך הסגולות עובדות או לא עובדות? יש רק סגולה אחת, הקדוש ברוך. אנחנו לא צריכים אף מתווך, ולא צריכים סגולות משום דבר, אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא ישירו. וזו טעות גדולה מאוד לבוא ולהסתמך על כל מיני, סליחה על הביטוי, אבלים ושטויות. אנחנו צריכים לסמוך רק על עצמנו, ועל החיבור שלנו, לקדוש ברוך הוא, ולחברים שלנו, זה הכל. כל אחד ואחד, לא צריכים, זה כמו שאנשים הולכים לקבל ברכה מרב. וחושבים שהוא מקבל ברכה מרב, ואחר כך יכול לעשות את כל הפשעים שהוא עשה לפני זה הלאה. למה? קיבל ברכה מרב. זה לא עובד ככה. אני הכרתי מישהו, גם בתחום נפש של הרי, נוצרי עדוק. ויום יצא לי לחשב ולדבר איתו, אומר, אני עזבתי את הדת. אמרתי, למה? אומר, ישבתי, באתי לכנסייה, והקומר אומר, תשמע, אמרתי לקומר, התוודעתי, אמרתי לו כך וכך וכך, אז הוא אומר לי, אין בעיה, תסקיד מאמא מריה, תיתן, אני יודע כמה היה שם, 50 יורו תרומה, ואם אתה רוצה, תיתן לי 100 יורו, ואז אתה גם מחוסה לשבוע הבא. אמרתי, איך שאני שמעתי את זה, יצאתי מהכנסייה, יותר לא חזרתי. אמרתי, מה זה, הוא נותן לי פור, מה זה, ואני נותן לו בקבלנות, אני לך תעשה עבירות, ואני כבר מראש מוכל לך. האמת באיזשהו מקום מגלים אותה. אבל אם אתה מחפש את זה, אז זה מתאים לך, וואלה, מה עשית לך? הרי אחת, תמיד אני אומר לאנשים, למה יש כל כך הרבה נוצרים? כי מה דורשים ממך בנצרות? כלום. מה אתה צריך לעשות בתור נוצרי? שום דבר. כלום. אתה חייב לבוא לכנסייה? לא, תבוא, תבוא, לא תבוא, לא תבוא, לא יקרה שום מסור. מי חייב לכנסייה? רק הכמרים. מה?
אתה יושב שם בחדר, ואתה מדבר איתו.
אתה לא חייב גם לעשות את זה. כן, לא, אתה גם את זה לא חייב לעשות. ואם אתה עושה את זה בכלל, זה פותר לך את הבעיות. אתה מוריד מהלב את כל הצרות שלך. אמרת 100 פעמים מריה הקדושה, או תשים לו עוד איזה 20 דולר בכיס, אז אתה מסודר, אז מה הבעיה? למה שאני לא יהיה נוצרי? מתאים לי. היהדות באה ואומרת, אדוני, יש מצוות. זה עוד נקודה שלפעמים אנשים, גם כשמדברים על קבלה, כשאתה מתחיל ללמוד קצת קבלה, פתאום מתגלו לך כל מיני דברים. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שקבלה מאוד מושך את האנשים, במיוחד היום. אנשים הולכים לשיעורי קבלה, אין להם שום ידע, מחוץ מזה כלום. ויש לפעמים גם את הקטע הזה שבא ואומר לך, שמע, לקיים מצוות לא צריך, כי קבלה זה להתחבר אחד לשני, אהבה, אהבה לבינך, לבין החברים שלך, לבורא וכו'. והמצוות זה רק משהו סמלי. וזה... חבר'ה, עם כל הכבוד, אם הקדוש ברוך הוא, הרצה, היה רוצה שנלמד רק פנימיות התורה, בלי החיצוניות של התורה, זאת אומרת שנהיה רק רוחניים, בלי עולם המעשה, לא היה מביא אותנו לעולם המעשה. היינו יכולים להישאר נשמות קדושות למעלה, ולא היינו יורדים מלמעלה. הרי כל המטרה של העולם הזה, שהנשמה בעצם הרגישה שהיא עושה מעשים, זאת אומרת, היא לא עושה כלום בשביל מה שהיא מקבלת. עכשיו, הרגשה, כולה, אף אחד לא רוצה להיות נתמח. כל מדם נורמלי, שהוא מסכן, ונותנים לו כל הזמן, איך הוא מרגיש? עוד יותר מסכן. מה, אני צריך את הטובות? אנשים לא אוהבים להיות חייבים טובות. מספרים על החתם סופר שפעם אחת מישהו ממש התלכלך עליו וזה, והוא לא הבין למה. ואז הוא אומר, נזכרתי. אני פעם אחת עשיתי לו איזושהי טובה. אז הבית שלו, מה זאת אומרת? אז הוא צריך להכיר לך הטובה. אומר, תדע לך, תלמד כלל בחיים. אנשים לא אוהבים להיות חייבים. לכן, תדעו לכם, מצווה גדולה לפעמים לתת לבן אדם להחזיר החוב. אנשים לא מבינים את זה. נתת לה הלוואה למישהו, נתת לה אפילו צדקה, בא בן אדם רוצה לתת לך, לא צריך. תן לו להחזיר לך. כי אתה, זה הכבוד שלו. בדיוק כמו שאתה בא ונותן לבן אדם צדקה, או נותן לו הלוואה, זה הבדל גדול. אתה לא כך, אנחנו תלכתי, בסדר, תסתדר. ומצד שאני אמר, לא, תשמע, כך הלוואה, מתי שיהיה לך תחזיר. איך הוא מרגיש יותר טוב? הלוואה. בתור הלוואה. עכשיו, לפעמים אתה בא, טוב, אני לא צריך, כך. לא, בוא, באמת לא צריך. אבל תשמע, אני רוצה להחזיר לך. תן לו להחזיר לך. כי בן אדם שהוא נותן לך, זה יורד לו עול. כי ככה מה הוא מרגיש? חייב לך כל הזמן. עכשיו תראו לספר מהנשמה הקדושה שבאה מלמעלה. איך היא מרגישה? שנותנים לה מתנות חינם כל הזמן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ברא את העולם. אומר, אין בעיה. אני אברא לך עולם. אני אשים אותך בתוך גוף. ואת תקיימי מצוות. וככה בעצם יהיה לך את השכר של העולם הבא. ואז ממילא הנשמה הקדושה מסתדרת עם העניין, היא כבר לא מקבלת מתנת חינם, היא עבדה בשביל זה. אז ברור לנו שמי שבא לעולם הזה צריך לעשות מעשה או לא צריך לעשות מעשה. בוודאי שצריך לעשות מעשה. אז יש תרי"ג מצוות. אתה יכול לבוא להגיד, שמע, אני לא מסוגל לקיים את כל המצוות. אל תקיים את כל המצוות. אבל תלך לכיוון הזה. אל תבוא ותגיד, לא צריך לקיים מצוות. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. תקיים מצווה אחת, שתי מצוות, שלוש מצוות. לא מצליח, תחים, יצר הרע הורג אותי, לא נותן לי. בסדר. אבל אתה בדרך הנכונה, אבל לא בלהגיד, מה, זה בסדר, לגיטימי שאני לא אקיים שום מצווה. מה פתאום? לא, אני רק ללמד, אני אתחבר עם הקדוש ברוך הוא. מה זה? כמו שאנשים יגיד, אני מאמין. איך אתה מאמין? בן אדם יכול להגיד, הוא אוהב את אשתו. אתה אוהב את אשתך. אני אוהב את אשתי. מה עשית בשביל זה? הבאת לה איזה זר פרחים, נתת לה איזה מתנה, אמרת לה איזה מילה טובה. לא, אני אוהב אותה בלב. אני רוצה להגיד שאחד, מישהו יגיד את זה לאשתו, שככה הוא אוהב אותה בלב, הוא יקבל את הלב ככה על הראש, הוא יקבל. איזה מערוך או איזה כיסא בראש. מה זה? אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? תראה לו שאתה אוהב אותו. עכשיו, זה רגע, זו נקודה מאוד מעניינת, שלא מזמן למדתי, זה דבר הזוי. אז באים ואומרים לנו שהנשמה ירדה לעולם, והנשמה, היות ירדה לעולם, היא באה לכאן כדי לקבל שכר על המצווה שהיא עושה. נכון? אז רגע, אומרים לנו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל שכר, אלא תהיו כעבדים משמשים את הרב שלא על מנת לקבל שכר. זאת אומרת, אתה עובד את הקדוש ברוך הוא לא בגלל שאתה רוצה לקבל שכר, אלא מאהבה. אז איך זה מסתדר ביחד? מצד אחד הבא והוא אומר לי, שהנשמה באה לעולם של לקבל את השכר. כאילו לעבוד ולקבל את השכר, את העולם הבא. מצד שני, אתה אומר לי, אל תעבוד בשביל שכר. ומצד אתה עובד, אתה אומר לי גם שבשביל זה הנשמה ירדה לעולם. רגע, זה קצת פרדוקס. תחליט. אז האמת היא, שמעתי דבר נפלא. אם אני פועל שלך, ואני עובד ומקבל שכר, אז אני מרגיש טוב מאוד. עבדתי, קיבלתי תמורה על השכר. אז בוא נראה עכשיו, מקבילה. אני עבדתי את הקדוש ברוך הוא, הוא כאילו הבוס שלי, כדי לקבל את השכר שהוא העולם הבא. אפשר להשוות את זה? אפשר להשוות משהו זמני שאני עושה כאן, לשכר נצחי? אני עדיין יהיה לי את הבושה. אז איך פתרתי את הבעיה של הבושה? ואני חשבתי את זה, אמרתי, וואו, תשמעי, באמת, לא חשבתי, באמת, לא חשבתי על זה. רק השנה פתאום גיליתי את הדבר הזה. אמרתי, זה באמת נכון. אני לא מבין, איזה בעיה פתרתי? אני אומר לך, תשמע, קלף לי את התפוז, תקבל 3 מיליון דולר. איזה פרופורציה יש כאן? כמה שווה הקילוף של התפוז? כמה שווה? 0.5 שקל? שקל? 2 שקל? 10 שקל? מיליון דולר? מה פתאום? אתה, מה, להפך, בוא נגיד בינינו, אני ארגיש עוד יותר פדיחה. תראה מה הוא עושה מלצחוק. אומר, תשמע, בוא תתת לי קצת, איזה כבר יש מהקבצן, תתת לי קצת כאן, כך 100,000 שקל. אז הוא ירגיש טוב. מה, תיתן לך, וקיבל 100,000 שקל. לא, זה לא תרומה, זה לא צדקה. לא רק צדקה, עוד עושה ממך צחוק. מתתת לי כאן, קבל מיליון, מה, אתה עושה צחוק ממני? הבושה עוד יותר גדולה. אז איך זה מסתדר? אתה אומר לי, הורדת את הנשמה לעולם, תקיימי תרי"ג מצוות, שזה מצוות זמניות, ותקבלי אחר כך שכר לעולמי עולמים, לנצח נצחים. הבושה נשארה או לא נשארה? נשארה. אז מה הולך כאן? עכשיו שמענו שהיחסים מדברים על פועל ומעביד ובוס, אז אנחנו צודקים. אבל, אם זה מדובר על אבא ובן, אם אני אוהב את אבא שלי, ואבא שלי אוהב אותי, אם הוא נותן לי מה שאני מרגיש בושה,
לא.
אז זאת אומרת, למה אנחנו בעולם הזה?
אהבה.
של אהבה. זה כל המטרה שלנו בעולם הזה, אהבה. לייצר את האהבה, ודרך אגב, מה זה אהבה? זה לקדוש ברוך הוא, זה אהבה לחברים שלנו. זה אותו דבר, כי מה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם אלוקים. ושאני אוהב אתכם, ואתם אוהבים אותי, אתם בעצם אוהבים את הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם אחד הדברים הכי חשובים שיכול להיות. מספרים על המהר"ל דיסקין זצ"ל, מירושלים, זה שהיה הרבה תיתומים על שמו, הוא היה איש חסד עצום, ובצהריים תמיד היה...
דיסקין?
כן.
אבא שלי היה בדיסקין.
כן. אז הוא היה איש חסד עצום. בצהריים אצלו ישבו אנשים, שולחן ארוך, עד לצד השני של הזה, והוא היה יושב ולומד גמרא. יום אחד יושב אחד מבאי ביתו שם, ורואה אותו ולומד גמרא, פתאום סוגר את הגמרא, הולך לצד השני של השולחן, ישב שם איזה זקן, תדע, ככה אוכל את הזה, ואין לו שיניים. הולך שם, מתחיל לקלף לו את הזה, ונותן לו, מאכיל אותו. יפה. אבל הוא, אחרי שנגמר הכל, אומר, תשמע, אני רוצה להבין. אני ראיתי אותך שקוע בגמרא. איך ראית מה שקורה בצד השני של השולחן? אני מבין שזה חסד והכל, אבל איך ראית? הוא אומר, את השאלה הזאת צריך לשאול בפרשת וירא. למה פרשת שבוע? למה פרשת וירא? אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. וירא אליו, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מתגלה אליו. והיה 3 אנשים. תגיד, אתה נורמלי? השכינה אצלך, איך אתה רואה 3 אנשים? אתם יודעים מה זה שכינה? אומרים שבן אדם מקבל נבואה, כולו רועד ומזדעזע, מה זה, תקבל את הנבואה? עכשיו מדברים כאן על דבר אמיתי, התגלות של הקדוש ברוך הוא. אז אני שואל אתכם, איך אתה במצב כזה של התגלות של השכינה רואה 3 אנשים שרצים שם, שנמצאים שם רחוק מהאוהל? איך אתה רואה אותם בכלל? שאלה מעניינת. הוא אומר, נכון, תדע מה, אתה צודק, באמת לא חשבתי על זה. אתה השכינה מולך, תראו לעצמכם שאתם עומדים מול הבן אדם הכי חשוב שלכם בעולם. אתם רואים משהו אחר? ואם הוא קובע את הגורל שלכם, אתם רואים משהו אחר? איך הוא רואה את השלוש אנשים האלה בכלל? אומר, כשצריך לעשות חסד, יהודי מרגיש. אומר, כשאני יושב כאן בשולחן עם הגמרא, ויש יהודי בצד שזה חסד, אני מרגיש את זה. דרך אגב, מספרים, אני לא יודע אם זה בעל התניה או הבן שלו, לא זוכר מה שהיה מי, אחד מהרבנים של... שהוא היה בקומה השלישית, והבן שלו ישב ולמד בקומה התחתונה, והנכד שם בכה. והוא יושב ולומד שקוע בלימוד. הוא ירד מלמעלה, קומה שלישית, פתח את הדלת, ולקח את התינוק, התחיל לנהל. ההוא כשהוא פתח את הדלת, מה קרה? אמר לי, מה קרה? אתה לא שומע את התינוק בוכה? לא, אני שקוע בגמרא. מקומה שלישית שמע אותו. איך? זה אברהם אבינו. אברהם אבינו זה חסד. אז שיש חסד, לא משנה מה יש לך לידך. אתה מרגיש. וזה דבר שחסר לנו. אהבה. אברהם נקרא אברהם אוהבי. בן אדם שאוהב, הוא מרגיש את השני. הוא אומר שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. איך? הוא לא קיבל את התורה. לא קיבלו את התורה. איך הוא יכול לקבל את כל התורה? הוא אומר, פסח הוא שמר. הוא שמר את כל התורה. איך? כשאתה אוהב מישהו, אתה מרגיש אותו? הילד שלך.
כמו אמא מרגישה.
האמא מרגישה, הילד צריך לאכול, היא מרגישה לפני שהוא פותח את הפה. היא מסתכלת על הפרצוף, מרגישה אותו. ככה, תבינו, אם בן אדם הגיע לדרגת אהבה כמו אברהם אבינו, הוא ירגיש מה, מה, מה זה תורה? אנחנו לומדים את החיצוניות של התורה, זה חשוב להבין את זה. זה לא סיפורי מעשיות. אברהם אבינו אומרים בפי הקבלה שזה הנשמה שיורדת לעולם, זה הלך לך מארצך ומפתחך מבית אביך ויוצאת לעולם הזה למסעות והניסיונות. זה מושגים. זה כמו שדיברנו היום עם מישהו. אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה, דיברנו, נכון? הנה, היום דיברנו על זה בית הכנסת. דרך, מה זה דרך ארץ קדמה לתורה? אז איפה זה דרך ארץ נמצאת? אם היא קדמה לתורה? אז מה קודם? התורה? הדרך ארץ. הרי הסתכל הקדוש ברוך הוא באור הייתה וברא על מה. מה זה דרך ארץ קדמה לתורה? התורה הרי לפני הכל. אז גם הדרך ארץ נמצאת בתורה. איפה דרך ארץ? מה אמרנו? כל ספר בראשית זה הדרך ארץ. כי המצווה הראשונה זה רק בספר שמות.
ויקרא.
ויקרא, החודש הזה לכם.
מה המצווה
לשמה? החודש הזה לכם. קביעת חודשים. אז מה זה עד אז? מה זה? סיפורי מעשיות? התורה זה לא סיפור מעשיות, זה לא ספר היסטוריה. זה הדרך ארץ. אנחנו לומרים אברהם חסד. יש לנו דמויות, כמה שאפשר ללמוד. דרך אגב, עוד דבר מאוד מעניין בכלל בספר בראשית. אתם ראיתם עם הקדוש ברוך הוא עם מי מדבר? שמתם לב בכלל? מה הוא מדבר? רק עם אברהם אבינו?
עם אגר דיבר.
רק עם אגר? אגר עוד קרובה לאברהם, אנחנו נגיד, אבי מלך, וזה, מה זה? כל חמש דקות מדבר עם מישהו אחר שם. גויים גמורים, אין לה שום קשר לקדוש ברוך הוא. שכאן שתי, יש לימוד כפול. אתה יכול להאמין בקדוש ברוך הוא ועדיין לעשות כל העבירות של העולם. בלי שום בעיה. זה כמו אלה שאומרים, תעשה לי ניסים, אני אאמין בקדוש ברוך הוא. אף אחד לא מבקש לך להאמין. מבקשים לך לעשות. זה שמענו, חוזרים עוד פעם לעניין הזה. אי אפשר לקחת את העולם הרוחני בלי לחבר אותו לעולם הגשמי. זה האדם. האדם זה חלק אלוקא ממעל. שאומרים, במדבר, עם ישראל אומרים, השתולנו, היש אלוקים בקרבי. מה זאת אומרת? מה, הקדוש ברוך הוא נמצא אצלך בפנים? מה זה היש אלוקים בקרבי? כן, הקדוש ברוך הוא נמצא בפנים. מה זה הנשמה? חלק אלוקא ממעל. בכוח כל אחד ואחד מאיתנו, יש חלקיק של הקדוש ברוך הוא. כמה שזה נשמע מוזר.
אני אתן לך רובל אחד, אם תגיד לי איפה יש אלוהים. אז הרב אומר לו, אני נותן לך 10 רובל, אם תגיד לי איפה אין.
נכון, בדיוק. נכון. לכן כשאנחנו באים ומדברים על העולם הרוחני והעולם הגשמי, אז הם מחוברים ביחד. אי אפשר לנתק אותם. זאת אומרת, לא יכול להיות בן אדם שיגיד, אני לומד רק את הקטע הפנימי של התורה, בלי מעשים. ואני יהודי מאמין, אין חיה כזאת. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לאהוב אם אתה לא עושה מעשים. ומה הקדוש ברוך הוא רוצה? שתקיים את המצוות. אז מה? אני לא יכול לקיים את כל... מישהו ביקש ממך? ביקשו ממך? תלך. הקדוש ברוך הוא יודע שיש יצר הרע. הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. הוא אומר, מה זה לך לך? הניסיון הראשון והניסיון האחרון, גם לך לך וגם לך לך. אחד השאלות שואלים, בנו זה, איך אפשר להשוות ניסיון הראשון של אברהם לניסיון האחרון? הרי זה אבסורד אפילו להשוות אותה. מה זה ניסיון הראשון? לך לך מסלם ותתחיל את אביך, אל הארץ אשר הרקע.
תעזוב את הארץ, כן.
תעזוב את הארץ, ניסיון קשה מאוד. לא כל כך, אם אנחנו נבין, אם אנחנו נבין על מה מדובר שם, בוא נראה. אברהם אבינו אוהבים אותו במקום שהוא נמצא? לא יודע, בן אדם נלחם נגד האלילים, הם כולם עובדי אלילים, הם לא כל כך אוהבים אותו. עובדה שאבא שלו נחורה צריך לעזוב את המקום, הלך למקום אחר. ומה הקדוש ברוך הוא מבטיח לך? מה? אני ארבה את זרעך, ואני אתן לך ברכות, אתה תהיה מיליונר, וכולם יתברכו ממך. אז סליחה, אם היו מציעים לכם כאן, תשמעו חבר'ה, תעזבו את קרן, תלכו לארץ, אני מסדר לכל אחד ממכם, וילה בכפר שמריהו, כמה, 20 דונם אתם רוצים? 20 דונם. אתם רוצים מרצדס, יגואר, פורש, מה שתבחרו, 10 מכוניות אני שם לכם בחוץ. בסדר? מצייד את הבית עם כל בית חכם, עם כל מה שאתם רוצים. הכל. כמובן, ניתן לכם גם ספרי תורה, לימוד, תוכלו ללמוד בשקט, בכיף, לא צריכים לדאוג על פרנסה, לא צריכים לדאוג על כלום. בריאות, הכל. רק ברכה תשרה אצלכם. מה אתם עושים?
מחר אני אשאל.
אז איזה מין ניסיון זה? אז יבואו יגידו, שמה, בכל אופן, האמת, יש כאן כן ניסיון, אבל תכף אנחנו נגיע לנקודה. יש כאן כן ניסיון, והניסיון הוא, יש אנשים, זה נקרא מה שקומפורט זון. יש אנשים שרגילים למשהו, אתה לא תוכל לשנות אותם מנהגים. מה הכוונה? אני פעם עבדתי עם איזה משהו שנקרא שיווק רשתי. אז לימדו אותנו שם כל מיני דברים, באמת מאוד, דברים מאוד חכמים. ואחד הדברים שלימדו אותנו זה שאתה צריך להבין שכשאתה ניגש לבן אדם, אתה נוגע בו בנקודה של הקומפורט זון שלו, זאת אומרת, סביבת הנוחות שלו. מה זה סביבת הנוחות? לא שנוח לו. הוא רגיל לזה. מה הכוונה? יכול להיות בן אדם שעובד בעבודה דרק, סובל מהבוס שלו, הוא מגיע הביתה, אשתו מתנפלת עליו, וכל יום הוא בוכה, סף אותה, נמאסתי כבר, ולמחרת הוא הולך עוד פעם לעבודה. בא אליו חבר, אומר לו, תשמע, בוא, אני מציע לך עבודה חדשה. אתה תהיה הבוס, תקבל משכורת פי ארבע מה שאתה מקבל עכשיו. והוא אומר, תן לי לחשוב. תן לי לחשוב, אני מציע לך הצעה. אני אתן לך מאחר תשובה. איזה תשובה אתה חושב שנותן לו? לא יודע, זה מחקר, בדיוק, זה מחקר מדעי, חלוטין. הוא אומר לו לא. אחוז קטן מאוד יעזוב את נקודת הנוחות שלו בשביל לנסות משהו חדש.
מפחדים.
מפחדים מהלא נודע. אז כן יש כאן ניסיון. אבל עדיין, עם כל הניסיונות שאנחנו מנסים ככה להכניס כאן, איך אפשר להשוות את זה? לך תשחוט את הבן שלך. אתם רוצים להגיד, איך אפשר להשוות את זה? פרשה שלנו נאמר לו, ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה. ולך לך זה לטובתך. ולך לך, אומר המדרש ראשון, כמו לך לך אחרון, לך אחרון, כאילו, איך אפשר להשוות, ריבונו של עולם, להגיד לאבא, לך תשחוט את הבן שלך, עכשיו צריך להבין מה כרוך בכך, זה לא דבר פשוט. אברהם אבינו מטיף לכל העולם כולו, אסור להקריב קורבנות אדם, הקדוש ברוך הוא חסד, ופתאום מה הוא עושה? הוא בעצמו הולך להקריב קורבן אדם, ולא פחות ויותר את הבן שלו. אז כל מה שהוא בנה בעצם, מתמוטט. מי יאמין לו בכלל? זה לא רק השאלה של לשחוט את הבן. בעצם כל מפעל חייו מתמוטט, ובנוסף לכך הוא לוקח את הבן שלו לשחוט אותו, והמדרש אומר לי שזה אותו דבר כמו הראשון? איך אפשר להשוות את זה בכלל? שאלה מאוד קשה. יש כאן כמה תשובות. התשובה הראשונה תמונה בעצם במילה שבפרשת שבוע שעבר. כתוב, ויומר השם אל אברהם, לך לך. אבל אברהם עושה כאשר דיבר אליו השם. למה לא כאשר אמר אליו השם? למה הוא משתמש במילה דיבר? אמירה זה אמירה רכה, זה אמירה טובה, זה דבר טוב. שררה, שלטון, דבר טוב. דיבור זה דיבור קשה. זאת אומרת, האמירה, הוא אומר לו, אני אעשה אותך מיליונר, אני מסדר אותך לחיים. אבל מה אברהם אבינו עושה? זה מעניין אותו מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, או מעניין אותו רק דבר אחד? הקדוש ברוך הוא ציווה, אני עושה. כאשר דיבר השם. לא מה שהוא אמר. את אברהם אבינו לא מעניין התוצאות. את אברהם אבינו לא מעניין שהוא יהיה מיליונר, שהוא יקבל. עכשיו תחשבו על זה, איזה ניסיון זה. מי מאיתנו מסוגל למחוק מהראש את השכר שהוא הולך לקבל, ולעשות את זה רק כי אמרו לו לעשות את זה? יש מישהו שמסוגל לעשות את זה בכלל?
קשה.
זה ניסיון לא פשוט. כן, אני עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא אמר, ציווה אותי. כן, הייתי בן, אני אהיה מיליונר וזה. מי יכול למחוק את זה? רק בן אדם אחד, אברהם אבינו. ולכן, עכשיו אנחנו מתחילים להבין. אברהם אבינו גם כשהוא אהבה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תשחוט את הבן שלך, זה לא מעניין אותו מה הקדוש ברוך הוא אמר. או מה התוצאה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני עושה. בדיוק כמו שהוא עשה את הניסיון הראשון, כך הוא עשה גם את הניסיון האחרון. זאת אומרת, זה הגדולה של אברהם אבינו. הוא לא שואל שאלות, הוא לא מתעניין בתוצאות, הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, ציווה אותי לעשות, אני עושה. עכשיו, ממה זה נובע? מה, הוא סנילי, הוא מטומטם? אמר לו, מי זה אברהם? אברהם הוא אבי. הוא כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, שבתוך תוכו הוא יודע דבר אחד מאוד פשוט. מה שהקדוש ברוך הוא הולך, אומר לעשות, זה טוב או רע?
טוב.
רק טוב. לכן זה לך לך, לטובתך. זאת אומרת, לאברהם אין בעיה. אברהם אבינו יודע שלא משנה מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, גם אם זה נראה לי לא כל כך טוב, זה נראה לי אפילו היום ונורא, אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות את זה, חייב להיות טוב. זה בתוך תוכו יודע. אז אין לו בעיה לקיים את הציווי של השם. אבל זה לא מפחית מהניסיון. עכשיו, ישנה עוד הסבר, שבאמת, מה העניין של לך לך הראשון, לך לך האחרון? יש כאן הדרגתיות. באמת, בהתחלה, אם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, תשחוט את הבן שלך, אולי באברהם לא היה יכול לעשות את זה. ובגדר הזה הוא היה יכול למחוק, אבל עד כדי כך לא, אבל ככל שהזמן התמשך, והוא עמד בניסיון ועוד איתו כמו זה, כמו חייל בשייטת 13. אתה לא יכול להביא אותו, בשלב הראשון של הטירונות, לצאת למבצעית. איזה מה? זה התאבדות. אם אתה לא תאמן אותו, אז אתה שולח אותו להתאבד. לכן אתה חייב לקחת אותו מהשלב הראשון, שלב השני, שלב השלישי, ואחר כך. כך גם אברהם אבינו, הניסיון הראשון היה קשה, בקושי שלו, ועוד 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 ועוד, עד שהוא הגיע למצב, שבעצם לא משנה מה שהקדוש ברוך אומר לו לעשות. הנתיבות שלו למשל מסביר כאן הסבר מאוד יפה של מה בעצם התורה רוצה ללמד אותנו כאן, שאדם יש לו שתי סוגים של ניסיונות. יש לו את הניסיון של היום יום, ויש את הניסיונות אחת פעמים. מה יותר קשה? מה יותר קל? יש אומרים כך, יש אומרים למה? דבר שאתה צריך לעשות יום יום, זה מאוד קשה. כי זה שזה אף פעם לא נגמר. אתה צריך כל יום לעשות את זה. כמו שאתה צריך ללכת כל יום לעבודה. כל יום צריך לעבודה. כל יום צריך לקום. צריך לקום כל יום, אין מה לעשות. עכשיו, ניסיון, חד פעמי, אז אתה יודע, עשיתי. כבר לא, זהו, אני סיימתי עם זה. יותר זה לא יהיה לי עוד ניסיון כזה. מצד שני, ניסיון חד פעמי יכול להיות כל כך קשה, שמאוד קשה לעשות אותו. והניסיון היומיומי, אז אתה גם מתרגל. אז באמת, יש צד לכאן ויש צד לשם, אומר הנתיבות שלום, על זה בדיוק התורה אומרת. כי כמו שאמרנו, התורה זה לא ספר סיפורים. התורה רוצה ללמד אותנו על הניסיונות שלנו בחיים, מה אנחנו הולכים לעבור. אז יהיה לנו ניסיונות שהם יומיומיים. ההתמודדות שלנו עם חיי היומיום. זה האישה, זה הילדים, זה הפרנסה. הדברים היומיומיים. זה תפילה, זה לימוד, כל הדברים הרגילים. ויהיה לנו גם התמודדויות לצערנו הרב, חד פעמים. אבל בכל דבר ודבר אנחנו צריכים למצוא את הנקודה הטובה, וזה בעצם הכוח שלנו צריך להיות. אם אנחנו יודעים, מודעים למה אנחנו יודעים. כי הטוב והפלוס של ניסיון חד פעמי, זה שסיימת אותו, עברת הלאה. אבל מאחורי הכל, לא לשכוח אף פעם, שלך לך זה לטובתך. וזה בעצם הסוד. וזה רק כוח אחד יכול לתת לנו. איזה כוח? אהבה. אם אנחנו נבין כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואנחנו נחזיר את האהבה, אנחנו נחיה חיים הרבה יותר טובים, והרבה יותר בריאים. עכשיו, אנחנו, האמת שאני תכננתי לדבר קצת על תהילים, אבל עוד פעם, אני לא רוצה כאן לשבת כל הלילה ולדבר, דיברנו על משהו אחר, אני חושב שזה היה נושא מספיק מעניין בפני עצמו.
כן.
כן.
מישהו אוכל קפה או תה?
אני לא אתנגד לקפה.
קפה.